שבת דף קוף א', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אמר רב הונה. שירו להשם שיר חדש, תהילתו. אנחנו רגילים לומר בפסוקי דזמרה, בקהל חסידים. אבל בספר ישעיהו, פרק מ"ב פסוק י', כתוב תהילתו מקצה הארץ, יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם. יורדי הים, אלה שיוצאים בספינה לשוט בים. מה זה ומלואו? אומר רש"י על המקום דבר פלא. אלה הקבועים בים, אלה שגרים בים. איזה אנשים גרים בים? אלה שיש להם בית על גבי אי, כמו שיש ב-Thousand Islands, מה שנקרא אלף האיים שם באמריקה, אומר רש"י לא. ולא באיים, לא אלה שגרים בבית על גבי אי, אלא בתוך הים שופכים אפר, כל אחד ואחד כדי בית, עושים אי מלאכותי אולי, פשוט שופכים אפר על גבי המים, וככה בונים על זה בית. והשכן עושה אותו דבר, לוקח הרבה אפר בתוך הים, כדי בית, בונה בית. ואיך הולכים מבית לבית? אומר רש"י, בספינה, כגון עיר ונציה. באיטליה יש עיר ונציה עד היום, ששתים שם בסירות קטנות מבית לבית. במיישן, גם כן היה עיר שהייתה נקראת מיישן בזמן התלמוד. שם גם כן היה בתים, ובין בית לבית היה נהרות, היה מים. ואיך היו נוסעים מבית לבית? עם סוג של ספינה שנקראת ביצית או ביצייתה. ואותה ספינה, סירה, הייתה עשויה בצורה כזאת, כמו משולש כזה. זאת אומרת, למטה, בקרקעית של הספינה, זה היה ממש חד כמו סכין, וזה היה עולה בשני הצדדים, היה כמו צורה של משולש כזה. אז אמר על זה רב הונה, הני ביציאת הדמיישן, אותם סירות ששתים בהם מבית לבית בעיר מיישן, אין מטלטלין בהן אלא בארבעה. אסור לטלטל בתוך כל הספינה הזאת, אלא רק ארבע אמות. למה רק ארבע אמות? כי זה נחשב קרמלית. מה? הרי תוך הספינה, למה? זה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, עם מחיצות בגובה של 10 טפחים, לא? אומר אבונה, לא. תדע למה? הרי זה לא שיש לך כאן מחיצה מלמעלה עד למטה של 10 טפחים. כי הרי למטה זה אחד. אז אולי יש מחיצות של 10 טפחים, אבל אין לך רוחב של 4 על 4 טפחים. כי זה אחד למטה. לכן, זה לא נחשב רשות היחיד. אז למה זה נחשב קרמלית? יש כמה הסברים. המהר"ם שיק מסביר שהטעם שזה נחשב קרמלית, כי מדובר פה שהספינה בעצמה נמצאת בים, אז הדין של הספינה זה כמו הים. כמו שהים יש לו דין של קרמלית, אז מכיוון שהספינה הזאת היא לא נחשבת רשות היחיד בפני עצמה, אז היא בטלה לקרמלית שבו היא נמצאת, ולכן מותר לטלטל שם רק 400. אבל יש אפשרות שאותה ספינה, למרות שלמטה היא חדה כסכין, תחשב רשות היחיד. איך? ולא המרן אלא שאין בפחות משלושה גובה רוחב של 4 טפחים. אבל אם יש בפחות משלושה 4, לטלן בה. אומר, תמדוד לי בבקשה מהשפיץ למטה של הספינה, תמדוד לי בבקשה 3 טפחים גובה. כשהגעת לגובה 3 טפחים, עכשיו תמדוד לי כמה רוחב יש לך פה מדופן אחד של הספינה לדופן השני. יש לך פה 4 טפחים על 4 טפחים, זה רשות היחיד. למה? מה יש למדוד בגובה של 3 טפחים? אני צריך למדוד מהקרקעית, שמה זה בעצם הקרקעית של הספינה. ההסבר הוא שמכיוון שעד שלושה טפחים זה חיבור, כמו שאמרנו שיש הלכה למשה מסיני, שעד שלושה טפחים זה לבוד, אז אני חושב כאילו כל המקום סגור עד שלושה טפחים, כאילו מוגבע, וכאילו כולו פשוט קרקעית. אנחנו מציירים את זה כאילו יש לנו כאן קרקעית ברוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, למה? כי אנחנו כאילו מגביעים את כל הקרקעית של הספינה מהשפיץ ומעלה עד הגובה של שלושה טפחים, ומכיוון ששם יש ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה נחשב רשות היחיד. עוד אפשרות להפוך את הספינה הזאת לרשות היחיד, גם במקרה שאין לנו בגובה של שלושה טפחים רוחב של ארבעה על ארבעה, ואם מלין הוא קני ואורבני, אם מילאו את הספינה קנים, ענפים של ערבה, מילאו, 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 עד גובה שעכשיו יש פה כן שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז לטלן בא, אז נחשב רשות היחיד, כי עכשיו הקנים, הם הופכים עכשיו להיות הקרקעית של הספינה, ויש כאן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים עד הגובה של המחיצות של הספינה. מתקיף לרב נחמן, למה אם אין לנו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים באותה ספינה, לא נאמר שזה נחשב המקום של הספינה כמו רשות היחיד? ולמה גוד תמשוך אחית, תוריד ללמטה, מחיצת את המחיצה? במסכת סוכה דף ד' מבואר שיש הלכה שנמסרה למשה מסיני שמחיצה שנמצאת בגובה למעלה, אבל היא לא יורדת עד ללמטה, אנחנו אומרים כאילו היא נמשכת ויורדת ללמטה. אם כן, המחיצות שנמצאים בגובה של הספינה, במקום שיש שם כן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בוא ונאמר כאילו הם נמשכים עד ללמטה, לתוך עמקי הים, ואם כן כל השטח שהספינה נמצאת פה, תחשיב אותו בתור רשות היחיד. מילותניה, בכלל לא למדנו ברייתא כזאת? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אדם שנעץ קנה, מקל כזה, דק, ברשות הרבים. ובראשו, למעלה על המקל, מה הוא שם? הוא לקח סל, הפך אותו, חיבר אותו שם על הקנה, ככה, הקנה באמצע הסל. הסל הזה רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אז למעלה אמור להיות רשות היחיד? כן, אבל המחיצות הן לא עד ללמטה, עד לרשות הרבים. האם זה ייחשב רשות היחיד למעלה? אומר כן. אדם וזרק מרשות הרבים על הסל הזה למעלה, ונח על גביו, חייב. למה? המחיצות נמצאים רק למעלה, בסל. הם הרי לא יודעים עד ללמטה. על מה אמרינן, גוד אחית מחיצתה. תמשוך את המחיצה עד לרשות הרבים, אז יש לך פה מחיצה של עשרה טפחים. למעלה יש רוחב של ארבעה על ארבעה טפחים, אז הרשות היחיד מעודרת. החנה מגן לגבי ספינה נעימה, גוד אחית מחיצתה. ככה באמת סובר רב נחמן, שגם ספינה כזאת, שאין בה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, היא נחשבת רשות היחיד. אם אין בה למטה כמובן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, נחשבת רשות היחיד. מתקיף לרב יוסף, על רב נחמן, ולא שמיע להו, להדה אמר רב יהודה אמר רב, כי הוא לא שמע מה שאמר רב יהודה בשם רב, ומתו בה, יש כאלה שאומרים את זה, שהכריעו שמי שאמר את זה זה משום רבי חייא, דודו של רב, נכון, הברייתא הזאת לגבי סל, שכתוב שאדם שזורק מרשות הרבים על הסל הזה, הוא יהיה חייב? זה דעת יחיד, ותנה עלה וחכמים פותרים. למה חכמים פותרים? כי הם לכאורה לא סוברים, גוד אחית מחיצתה, שלא מורידים את המחיצה עד ללמטה, אז אם כן, זה שיש לך סל על גבי מקל זה נפלא, אבל זה לא הופך את המקום הזה לרשות היחיד, כי אין פה מחיצות על הלמטה של עשרה טפחים. אז אותו דבר גם לגבי ספינה, זה הדבר הזה שנגיד, שמכיוון שלמעלה יש מחיצות, אז כאילו שהם יורדים עד לקרקעית הים, ולחשיב את הביצייתה הזאת, דמיישה, נחשיב אותה בתור רשות היחיד, מה פתאום? אמר לי אביי, אביי שהיה תלמיד של רב יוסף, בא ואומר לרב יוסף, תשמע הרב, מה שאתה הקשית על רב נחמן, הקשית על הראיה שרב נחמן הביא, מהעמוד ברשות הרבים, שתלו עליו סל הפוך, ששם הוא רצה לומר שהרי כתוב שרבי יוסי ברבי יהודה אומר שזה הופך להיות רשות היחיד. אתה אומר לו, כן, ככה אומר רבי יוסי ברבי יהודה, אבל חכמים אומרים שזה לא הופך להיות רשות היחיד. הסימן שלא אומרים גוד אחית מחיצתה, שלא אומרים שהמחיצה יורדת ללמטה. בסדר, נכון, חכמים חולקים על רבי יוסי ברבי יהודה. נכון שהדין הזה הוא לא להלכה לגבי עמוד עם סל על גביו, אבל עיקר הרעיון של רב נחמן, שאנחנו לגבי ספינה נאמר שהמחיצות נחשבים כאילו הם יורדים עד ללמטה, ואת לא תסברה? אתה לא מסכים עם ההלכה הזאת? ואני אוכיח לך שהוא צודק. עיקר הדין של רב נחמן הוא צודק. תראה ראיה מברייתא והתניא. עמוד ברשות הרבים. גבוה 10 טפחים. ורחב למעלה, הוא רחב 4 טפחים על 4 טפחים. גם בהמשך כלפי מטה, אבל לא לגמרי עד ללמטה, אלא קצת סמוך לקרקע, השלושה טפחים, ואולי אפילו יותר משלושה טפחים, הסמוכים לקרקע, ואין בעיקרו 4 טפחים על 4 טפחים, אלא זה קצת יותר צר למטה שם. מין עמוד שהוא למטה צר, ומתרחב בהמשך כלפי מעלה. מסתבר מההמשך של הגמרא, שגם כשהוא למטה צר, הוא לא צר כל כך כמו עמוד דק. הוא קצת יותר צר מ4 טפחים על 4 טפחים, אבל זה עדיין נראה כמו עמוד. זה לא סתם איזה קנה. ולא תגיד שכאילו, בסדר, נכון שקצת למטה זה לא לגמרי, זה לא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אבל בואו נגיד לבוד, שמכיוון שכמעט כל הגובה של העמוד הזה הוא 4 טפחים על 4 טפחים, אז גם בחלק למטה, כאילו לבוד, כאילו מתחבר, והוא גם כן יחשב רחב 4 טפחים על 4 טפחים. אבל לא, זה לא יכול להיות שיש פה לבוד, כי ויש בקצר שלו 3 טפחים. זאת אומרת, באותו מקום שהוא צר והוא לא 4 על 4, זה לפחות גובה של 3 טפחים. אז ככה, שאנחנו לא נאמר פה לבוד. וזרק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו, על העמוד הזה, חייב. רגע, בוא נבין. יש למעלה 4 טפחים על 4 טפחים, נכון. יש פה מחיצות בגובה של 10 טפחים, כמעט נכון, כי למטה זה קצת נהיה צר סמוך לקרקע. אז המחיצה לא ממש יורדת עליה למטה. אז למה אתה אומר שזה הופך את רשות היחיד? הרי התנאי הבסיסי של רשות היחיד, שיהיה לו מחיצות של 10 טפחים, גובה של רוחב של 4 על 4 טפחים. התשובה היא, תראה, המחיצה נחשבת כאילו יורדת עד ללמטה, כי מה אנחנו אומרים? על מה אמרינן גוד אחית מחיצתה? אנחנו אומרים שאנחנו כאילו מושכים ומורידים את המחיצה עד למטה. אז מה תשאל? הרי אדם שמעמיד קנה ברשות הרבים ושם על זה סל הפוך, אז לפי חכמים, המקום למעלה לא הופך להיות רשות היחיד. אז זה אני אגיד לך, מידי עיריה, אחרי שמסביר, שבעצם זה המשך של התשובה של הבית. מידי עיריה, איך אתה מדמה בין המקרים האלה? הטעם, לגבי סל הפוך שמונח על קנה, מקל, נו באמת, זה עמוד זה. מה תגיד? לא, זה מחיצה, יש פה מחיצה. אבי עליהם מחיצה שהגדיים בוקעים בה. כל מיני בהמות קטנות יכולים לעבור, כי מה יש פה? מה תגיד? יש פה עמוד? זה לא עמוד, זה מקל, דק, שלמעלה יש סל הפוך, אבל כולם יכולים לעבור במקום שמתחת לסל ההפוך, כי זה שטח פתוח. אז לכן אתה לא יכול להגיד פה גוד אחיד מחיצת, שכאילו המחיצה יורדת למטה, כי כולם יכולים לעבור במקום הזה. אבל לאחה, לגבי ספינה קטנה, או לגבי עמוד, שאומנם שבעמוד גם כן למטה הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, אבל עדיין זה לא קנה, זה לא מקל, זה מקום קצת יותר רחב. הביא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעים בה. וכאן גם חכמים מודים שאומרים גוד אחית מחיצתה, כאילו המחיצת יודעת ללמטה, וזה יהיה רשות היחיד גמורה. אמר לרווחה ברדה רווחה לרוושי, מה אתה אומר שספינה זה שונה מקנה שנעצו ברשות הרבים ושמו על זה סל הפוך? למה? גבי ספינה נמיה איקה פקיעת דגים. אין פקיעת גדעים, אבל יש פקיעת דגים. מה אתה רוצה? שהמחיצות של הספינה שנמצאים למעלה, במקום שיש 4 טפחים על 4 טפחים, כאילו יימשכו ללמטה עד הים, עד הקרקעית של הים? הדגים לא מכירים את המחיצה הזאת, הם בוקעים מתחת. אמר לי, בקיעת דגים לא שמי בקיעה. זה שהדגים יעברו שם, שיהיה להם לבריאות. בלי עין הרע. בן פורת עלי עין. הרי לא רואים אותם. לא רואים את הדגים האלה. אומר רש"י, מכיוון שלא רואים אותם, העין לא שולטת בהם, אז אנחנו לא מתייחסים לזה שהם בוקעים למטה. ומינת תאמרה. מאיפה אתה יודע שזה שהדגים בוקעים מתחת זה לא נקרא בקיעה? דבעה מיני רבי טבלה מרבים. אומר לו, יש לי שאלה. מחיצה תלויה. חורבה. מצוי שהקירות למטה נפחתו. אבל למעלה יש קיר. אז הקיר הזה נקרא מחיצה תלויה. ולמטה שלושה טפחים זה שבור. זאת אומרת, המחיצה לא יורדת ללמטה. מהו שתתיר בחורבה? יש בית שאחת המחיצות שלו, בית שהיא חורבה, כן? אחת המחיצות שלו נפחת למטה לפחות שלושה טפחים. האם הוא יחשב רשות היחיד? האם זה יחשב כאילו המחיצה יורדת ללמטה? האם אנחנו אומרים גוד אחית מחיצתה, שאנחנו מושכים את המחיצה ללמטה? כי חורבה זה מצוי שחלק מהקירות קצת שבורות. ואמר לי, לא, זה נחשב שאין פה מחיצה וזה לא יחשב רשות היחיד. אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים. למשל, אחד גר בבית על שפת נהר. והוא אומר, למה שלא, אני לא אחסוך מהחשבון מים? המים כאן מתוקים, המים של הנהר. אני אשאב מים מהנהר. מה בשבת הוא יעשה? הרי הנהר, הים, הוא קרמלית, אי אפשר לקחת מקרמלית לרשות היחיד. פונה לרב, הרבנים, תמיד יש להם פתרונות. אומר לו, יש לי בשבילך פתרון מוצלח. יש לך חלון, תקרא לאיזשהו אומן, איש מקצוע, תגיד לו שעשה לך מסגרת של ארבע מחיצות, כמו מין מרפסת כזאת, אבל בלי תחתית של מרפסת, רק מחיצות. תקבע שם איזשהו דלי, ובין המחיצות יחשב לך כמו רשות היחיד. ואפילו שהמחיצות לא יורדות עד ללמטה, זה נקרא מחיצה תלויה. ואני אומר, גוד, תמשוך אחית מחיצתה, תחשב כאילו המחיצה יורדת עד ללמטה. ואם כן יש לך כאן רשות היחיד בשבילך, ואתה יכול לקחת מים דרך זה ולהכניס לבית. מרשות היחיד שלך לרשות היחיד שלך, אין שום בעיה להכניס. אבל כל זה נאמר רק במים. קל הוא שהקילו חכמים במים. אבל בשאר המקומות לא אומרים מחיצה תלויה שתתיר. והמי? מפוש, מחיצה תלויה. איך היא תתיר? איך תגיד גוד אחית מחיצתה? התנאי הראשון לכלל הזה שמורידים את המחיצה ללמטה עד ללמטה, זה שגדיים לא בוקעים בה. ופה הרי דגים בוקעים מתחת למחיצה הזאת. היקה בקיעת דגים? אלא. שמה מינה, בקיעת דגים לא שמה בקיעה. זה לא מבטל את המחיצה, וגם לגבי אותם ספינות של מיישן, בציאת עד מיישן, אתה אומר גוד אחית מחיצת, מוריד את המחיצה עד למטה, טלטלטל בתוך כל אותה ספינה, כמו שאמר רב נחמן. למדנו מהמשנה, בדף הקודם, שכשיש ספינה שהיא נחשבת רשות היחיד, ולצידה יש עוד ספינה, ושתי הספינות האלה קשורות, אחת בשנייה, מותר לטלטל מספינה אחת לספינה אחרת. שואלת הגמרא, למה לא? למה שיהיה אסור? זה רשות היחיד, זה רשות היחיד. פשיטה שמותר לטלטל ביניהם. אמר רבה, יש פה חידוש. לא נצרכה, אלא להתיר לטלטל מספינה לספינה דרך ביצית. אנחנו לא עוזבים את הביציית עדי מיישן, את הספינות הקטנות האלה של מיישן. דרך כזאת ביציית עדי מיישן. ספינה קטנה שביניהם, והיא לא קשורה לשתי הספינות. שתי ספינות קשורות, ובאמצע יש ספינה קטנה שלא קשורה אליהן. ומותר לטלטל מספינה לספינה דרך הספינה הקטנה הזאת שהיא לא קשורה. ולא חוששים שמה הספינה הקטנה תשמט החוצה, ואז יצא שהוא מטלטל דרך קרמלית, כי הרי הים נחשב כמו קרמלית. אמר לי רב ספרה, שאל את רבה, משה! מה משה? זה רבה. אומר רשי, משה רבינו בדורו כמשה רבינו בדורו. שפיר כאמרת? איך אתה ככה מבאר את המשנה? הרי אתה כמו משה רבינו בדור שלנו. איך אתה מסביר ככה את המשנה? עוד מעניין מה שהאור החיים הקדוש כותב בפרשת תצווה, שתצווה זה מלשון בצוותא ביחד. ואתה תצווה את בני ישראל, שמשה רבינו, הרי ואתה הכוונה למשה רבינו, אתה תצווה את בני ישראל, אתה תהיה בצוותא עם בני ישראל, שכל תלמיד חכם שעוסק בתורה כראוי והכל, יש בו מנשמת משה רבינו. ותמצא שחכמים קראו זה לזה משה. למה? כי הצדיקים האלה היה בהם מהקדושה, מנשמתו של משה רבינו. משה, שפיר כאמרת, ככה אפשר להסביר את המשנה, מטלטלין מזו לזו תנן. איפה אתה רואה פה עוד ספינה? לא כתוב שיש ספינה ביניהם, לא יכול להיות שזה ההסבר של המשנה. אלא אמר רב ספרא, אני אגיד לך את ההסבר. לא נצריך אלא לערב ולטלטל מזו לזו. מדובר כאן שספינה אחת שייכת לאדם א', ספינה שנייה שייכת לאדם ב', שני אנשים שונים. זה רשות היחיד של אדם אחד, זה רשות היחיד של אדם אחר. איך תטלטל מרשות היחיד של שני אנשים אחד לשני? אתה צריך עירוב. עשו עירוב לפני שבת. נו, אז מה הבעיה? תוספות בפירוש הראשון מסביר מה החידוש. החידוש הוא כותב, אני הייתי חושב שעירוב בין שני רשות היחיד זה רק בבית שהוא מקום קבוע. מחדשת לנו הגמרא שגם בין שתי ספינות שהן לא קבועות, אפשר לעשות ביניהם עירוב. וכדתניא, ספינות הקשורות זו בזו מערבים, ועל ידי העירוב מטלטלים מזו לזו. אם נפסקו, נפסק הקשר בין שתי הספינות, נאסרו, אפשר כבר לטלטל מרשות היחיד של אחד לרשות היחיד של מישהו אחר. אם חזרו ונקשרו, בין אם קשרו אותם שוגגים, הוא שכח שזה שבת, שכח שאסור לקשור בשבת, ובין אם הם עשו את זה במזידים, ובין אם הם היו אנוסים, ובין אם הם היו מוטעים, הם התכוונו לקשור קשירה אחת ובטעות קשרו קשירה אחרת, אבל בפועל, עכשיו שתי הספינות קשורות, חזרו ליתרן הראשון, מוטל תטל מזה לזה. וכן, מחצלות הפרוסות, אנשים שפרסו ברשות הרבים, מחצלות. ואחר כך הם הלכו, הרימו את המחצלות, עשו מזה מחיצה, ברשות הרבים, להפוך את המקום הזה לרשות היחיד. אז זה באמת הצליח. מערבים ומטלטלים מזו לזו. כל אחד יכול לטלטל ברשות היחיד שהוא עשה עם המחצלת שלו, עם המחצלות שלו, מחיצות, וגם אם הם עשו עירוב ביניהם, יכולים לטלטל מאחד לשני. אם נגללו, אם בשבת המחיצות נפלו, נגללו, נאסרו לטלטל. חזרו ונפרסו המחצלות האלה בין שוגגים, בין מזידים, בין אנוסין ובין מוטעין, אבל בפועל יש פה עכשיו רשות היחיד, חזרו לתרן הראשון. למה? שכל מחיצה שנעשה בשבת, בין אם זה נעשה אפילו בין בשוגג ובין אם זה נעשה אפילו במזיד, שמה מחיצה. שואלת הגמרא, איני? מחיצות שנעשו בשבת נקראים מחיצות? ואמר רב נחמן, זה שמחיצה שנעשתה בשבת שמה מחיצה, לא שענו אלא לזרוק. אדם שזורק מרשות הרבים לתוך המחיצה הזאת, יהיה חייב חטאת, כי זה נחשב רשות היחיד מהתורה. אבל להגיד שזה רשות היחיד, שאפשר לטלטל בכל המקום הזה, בתור להקל עליו כמו רשות היחיד, לטלטל, זה אסור דרבנן. זאת אומרת, חכמים כנסו כנס, אדם שעשה מחיצה בשבת, אנחנו לא מחשיבים את זה כמו רשות היחיד ממש. מדין תורה זה אמנם מחשב רשות היחיד שאם אדם יזרוק מרשות הרבים לפה יהיה חייב, אבל חכמים לא רצו להחשיב את המקום הזה כרשות היחיד שיהיה מוטל טלטל בו ממש, כמו שמטלטלים ברשות היחיד. תרץ את הגמרא, כי התמד רב נחמן, המזיד. מחיצות שנעשו בשבת במזיד, הם הופכות את המקום שבפנים רק לרשות היחיד, לחייב אדם שזורק אל בפנים חפץ, אבל לא בשביל שיהיה מוטל טלטל בתוך המקום הזה. שיגזרו חכמים שלא יהיה אפשר לטלטל בתוך המקום הזה בתור כנס. מה שהברייתא אומרת שמחיצה שנעשתה בשבת, אפשר לטלטל בה, זה כשנעשתה בשוגג או באונס. אומרת הגמרא איתמה, אמר שמואל, זה שאמרנו ששתי ספינות שקשורות אחת בשנייה, אפשר לטלטל מאחת לשנייה אם עושים עירוב ביניהם, במקרה שזה שתי ספינות ששתי אנשים שונים, זה לא צריך להיות חוט מדי חזק, אלא אפילו בחוט עשר בעל אפשר. חוט שקושרים בו את הצברון של המעיל, אם איתו קשרו את שתי הספינות, אפשר לטלטל. שאלת הגמרא, רגע, מה החידוש כאן? איך ידעמי? באיזה מקרה? אידי יכול להעמידן, אם זה חוט חזק, מספיק, כדי להחזיק את שתי הספינות יחד, פשיטה שאפשר לטלטל ביניהם, מה אכפת לי ממה עשוי החוט? ואידי אין יכול להעמידן, אם זה חוט שנקרא ברגע, והוא לא יכול להחזיק את שתי הספינות, המי, למה שזה יחבר ביניהם? למה שהם מוטל לטלטל עכשיו בין שתי הספינות? תרץ את הגמרא לעולם די יכול להעמידן, זה חוט חזק. החידוש כאן זה על... בגלל ששמואל אמר עוד איזושהי הלכה, כדי שלא תחשוב שמה שהוא אמר שם, זה נאמר גם פה לגבי עניין מסוים, לכן הוא אומר שזה אפילו בחוט הסרבל. ושמואל הפוק עם דנפשי קאטי, לשמואל יש עוד הלכה, שנאמר שם הלכה לגבי חוט, הוא לא רצה שתחשוב שאותו חוט של שם זה גם פה, לכן הוא אומר לך לא, פה כל חוט שהוא זה בסדר, אם הוא מספיק בשביל להחזיק את שתי הספינות יחד. העיקר שהוא חזק. יש הלכה אחרת ששם הוא מדבר רק לגבי חוט ברזל. מה נאמר לגבי חוט ברזל? לתנן יש משנה מסכת אוהלות. שם מדבר לגבי אוהל, שיש בתוך האוהל מת, והוא מתמת כל מי שנמצא באוהל. עכשיו, אם יש שרשרת שקשורה בתוך האוהל שיש בפנים מת, שנזכה לחיים ארוכים, והספינה הזו, והשרשרת הזאת קשורה לספינה. קשרה בדבר המעמידה, הוא קשר את הספינה בדבר בקשר שמחזיק אותה שלא תיפרד מהאוהל, מביא לתומעה. השרשרת הזאת מקבלת טומאה מתוך אוהל המת, והיא מעבירה את הטומאה גם לספינה. ולא רק שהספינה נטמאת, אלא גם אם יש כלים בספינה, הכלים נטמאים גם. ואם הוא קשר את הספינה לתוך האוהל שבפנים יש מת, בדבר שאין מעמידה, אין מביא לה טומאה. כי זה לא מספיק חזק, זה לא נחשב חלק מהספינה. ועל זה אמר שמואל, והוא, מה שכתוב שהוא קשר בדבר המעמידה, שזה מעביר תומה לספינה, זה דווקא שקשורה בשלשלת של ברזל. אבל בשלשלת של חוט הסרבל, לא. אז אני הייתי חושב, תשמע, גם לגבי שבת, אם קשרים שתי ספינות בחוט הסרבל, זה לא קשירה. אבל לא, גם בחוט הסרבל אפשר לקשור. אז אם כן, למה לעניין תומה צריכים דווקא חוט של ברזל? לעניין תומה הוא דכתיב, בכל אשר ייגע, וכתוב שם בהמשך, בחלל חרב. ממה עשוי חרב? ממתכת. אז על זה כתוב יתמה שבעת ימים. יש עקש בין החלל, שזה המת, לבין החרב, שזה הסכין ממתכת. שחרב, וכן כל כלי מתכות, יש בהם דין מחודש. מתכת שנטמעה ממת, הרי הוא כחלל. כמו שהמת עצמו, הדרגת תומה שלו היא מעבר לכל תומה. כל תומה, התומה הכי חמורה זה אב התומה. מת עצמו הופך להיות אבי אבות התומה. זאת אומרת, מי שנוגע במת, הוא נהיה אב התומה. והוא אחרי זה מתמה ראשון לתומה, והראשון לתומה מתמה שני לתומה. ואז, אם זה ממתכת, אז אין, באמת, שרשרת הזאת תביא טומאה לספינה שתטמא גם את הכלים. למה? כי השרשרת נטמאת ונהיית אבי אבות הטומאה. והיא מטמאה את הספינה, הופכת אותה להיות אב הטומאה. והספינה מטמאה את הכלים והופכת אותם להיות ראשון לטומאה. אבל אם השרשרת הזאת תהיה מחוט הסרבל, גם אם זה חזק, אז החוט הזה יהפוך להיות רק אב הטומאה. הוא לא יהיה אבי אבות הטומאה, כי הדין הזה נאמר רק בברזל, במתכת. והוא יתמא את הספינה לעשות אותה ראשון לתומה, היא כבר לא תוכל לתמא את הכלים. אבל לעניין שבת לא צריך דווקא חוט ממתכת. כיוון די יכול להעמידה, אם זה חבל שיכול להחזיק את שתי הספינות יחד, אפילו בחוט הסרבל, זה נחשב חיבור בין הספינות, ויהיה מוטל טלטל בהם מספינה לספינה אחרת בשבת, ועד כאן דף קוף א'.